שלום לכולם, שלום לכולן. אנחנו ערב פרשת פרשיות תזריע מצורע, שהם המשך ישיר של סיום הפרשה הקודמת, עליה אמרנו אחרי מות שני בני אהרון התורה נכנסת לתוך סדרה של דיני טומאה וטהרה בכל מיני דרכים שאנחנו על רובם לא מקפידים מאז שאנחנו לא שומרים על טומאת מת. אבל זה מתחיל בפרשה הקודמת, אמרנו בעצם שכל האיסורים האלה זה איסורים שאנחנו מצטרפים אל נותן התורה, שאין בהם היגיון אנושי, במובן הזה הם א-רציונליים. אם זה במובן הזה של סוף הפרשה, שיש בעלי חיים מסוימים שאנחנו אוכלים, ויש בעלי חיים מסוימים שאנחנו לא אוכלים. או טומאות של גוויות, יש כל מיני נבלות של בעלי חיים שאם אנחנו נוגעים בהם אנחנו נטמאים, ונבלות אחרות שאנחנו לא נטמאים. אם זה בפרשה שלנו מופיע מיד בהתחלה טומאת יולדת, ואחר כך סשן מאוד מאוד ארוך של דיני צרת, אם זה צרת האור שזה הכי קרוב לאדם, אחר כך צרת הבגד, אחר כך צרת הבית, ויש בזה סעד וספחת ובהרת, כל מיני פירוטים כאלה, ולבסוף יש לנו, בסוף הפרשיות האלה יש לנו טומאה של איש, אם זה טומאת זיווה או טומאת שכבת זרע שיוצאת מהאיש, או טומאות באישה שזה טומאת זווה. אבל החלק העיקרי שהייתי רוצה לגעת בו זה באמת דיני צרת, שזה דינים מיוחדים מאוד. לפי חז"ל זה ממש לא מחלה רפואית שהתרופה אליה היא תרופה רפואית, אלא זה מחלה בתחום הנפש, מחלה רוחנית יותר מתחום המוסר, והתרופה אליה היא גם כן מצויה, הכל נמצא בפרשיות שלנו, ומבחינת תורה שבעל פה זה מופיע במסכת נגעים, ושם מפורטים כל הדרכים גם שאנחנו יוצאים מזה. זאת אומרת, גם אם זה בהקשר הזה של לצאת מחוץ למחנה ולחשוב על מה שעשיתי, מה זה מה שעשיתי, למה בכלל מופיעה הצרת, אומר ריש לקיש על הפסוק שלנו, זאת תהיה בפרשה שלנו, זאת תהיה תורת המצורע, מצורע דורש לקיש מוציא שם רע, אדם שמדבר לשון הרע, זאת אומרת הוא מקלקל את החברה. חשוב מאוד להבין, לשון הרע בחברה, מה מחבר אותי ואותך? מה מחבר אותי ואותך? מה מחבר בין בני אדם? מה שמחבר זה הדיבור. דיבור אפשר להמשיל אותו לדם. הרי כל תא ותא בגבייה שלנו, בגופה שלנו, הם נפרדים. מה מחבר את הכל יחד? נכון? מערכת העצבים. מה מחבר בסוף כדי שיהיה שם חיים? זה הדם. הדם שזורם דרך הלב, דרך כלי הדם, אל כל תא ותא, יוצר גוף אחד. מה שעושה את כל זה בחברה האנושית זה הדיבור. הדיבור הוא כוח עצום, ובאמת תרגום אונקלוס, שהוא מפרש עתיק, הכי עתיק בעצם שלנו על החמישה חומשי תורה, חוץ ממאמרי חז"ל מסוימים, הוא כותב על בריאת האדם, כתוב שם בפסוק, ויהי האדם לנפש חיה, אומר אונקלוס, לרוח ממללה. כלומר, למישהו, לבעל חיים כביכול, שיש בו יכולת למלל, להוציא מילים, לדבר. זה האדם, האדם הוא האדם המדבר. וחברה היא נבנית על ידי דיבור. ולשון הרע הוא מפריד בין הדבקים, הוא הופך בעצם קורע את החברה. ולכן ההתייחסות של התורה להוצאת שם רע היא התייחסות מאוד מאוד מחמירה, במובן הזה שבאמת צריך ללכת ולצאת מהחברה אותה קלקלת, לחשוב על הדברים ולחזור ולתקן מבחינה פנימית בכל סדר ההתארות שהמשניות מופיעות. וככה האדם יכול לחזור אל החברה ולהיות חלק ממנה באמת. מופיע שם באותה מסכת נגעים משנה מאוד מעניינת בפרק ב', מופיע שם כל הנגעים במשנה ה', כן? כל הנגעים אדם רואה חוץ מנגעי עצמו, רבי מאיר אומר, אף לא נגעי קרוביו. שזה בעזרת השם יהיה לנו זמן, אולי ניגע בנקודה מסוימת מתוך המשנה הזאת, כי למדו ממנה הרבה דברים, והייתי רוצה לחזור לדין המקורי של הביטוי הזה, שהוא קשור בכלל להלכות צרעת, כל הנגעים אדם רואה חוץ מנגעי עצמו. אבל מכיוון שהשבוע גם היה יום השואה, וגם פרשת השבוע שלנו מדברת על צרעת הבית, הייתי רוצה לקחת נקודה מסוימת, רעיון מסוים, שהוא גם מתאים לזמן שלנו עכשיו, עם כל הקורונה וכל הבדידות וכולי, שלחבר את כל שלוש הנקודות האלה יחד, ולקחת איזה רעיון מתוך ספר אש קודש של האדמור מפיאסצנה. האדמור הזה הוא נספה בשואה, השם יקום דמו, עוד לא מוצל מאש, ואת הכתבים שלו ממש מצאו בדרך נס, כי היה לו איזה חסיד שניצל, והוא אמר, האדמור שלי כל הזמן רצה שנדפיס את הכתבים שלו, וחיפשו אותם בוורשה המון 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 שנים, מצאו אותם בתוך יסודות של בניין, כן, פועל בניין בא לבנות יסודות, והוא היה בגטו ורשה, ופועל בניין פולני בא לבנות שם את הבניין חדש על חורבות הגטו אחרי המלחמה, ומצא את הכתבים האלה בתוך קד, מסר אותם לסוג של מוזיאון שיש בפולין, ומצאו אותם שם. ושם האדמו"ר מפיאסצנה אומר נקודה מאוד מעניינת שאנחנו יכולים ללמוד ממנה הרבה, נקודה עקרונית, היה אפשר לדבר על זה המון, אני אשתדל מאוד לקצר. אומר רש"י על צרעת הבית, יש פסוק מאוד מעניין. יש פסוק שמקדים ואומר, וידבר אדוני אל משה ולארון אמור, כי תבואו אל ארץ כנען, אשר אני נותן לכם לאחוזה, ונתתי נגע צרעת בבית ארץ אחוזתכם. כלומר, כל דיני צרעת הבית הם לעולם לא יהיו ליושבי דור המדבר, לדוגמה. הם לעולם לא יהיו לאנשים שחיים בחוץ לארץ. זאת מעלה מיוחדת, אם אפשר לקרוא לזה ככה, שקורית רק לתושבי ארץ ישראל. כבר אנחנו רואים שתמיד טומאה היא מקבילה לקדושה, וכשיש קדושה יותר גדולה יכולה להופיע עוד מדרגה של טומאה, זאת אומרת שמי שמקלקל את השורה הוא צריך גם לתקן. אבל אומר רש"י מאוד מעניין, למה נותנים נגע צרעת דווקא בארץ ישראל? אומר רש"י, בשורה היא להם. זה בשורה טובה, בשורה זה תמיד לשון של דבר טוב שאומרים. לא איש בשורה אתה, אומר דוד לאיזה שליח שבא אליו, זאת אומרת רואים שאתה לא עם משהו טוב בפה. בשורה היא להם שהנגעים באים עליהם. לפי שהתמינו אמוריים, זאת אומרת העם שהיה לפני כן בארץ, התמינו מטמוניות של זהב בקירות הבתים. ועל ידי הנגע נוטץ הבית ומוצאן. שזה דבר מדהים. ואומר על זה האדמור מפיאסצנה, מה אנחנו יכולים, איזה רמז אנחנו יכולים ללמוד מהדרשה הזאת של חז"ל. כי באמת להבין את מצוות התורה, כל מה שאנחנו נגיד יש פה עומק לפני מעומק, וברור שיש פה קודם כל גם פשט, שצריך הרי מסגירים את הבית שבעה ימים, ויש תהליך שלם שצריך לעשות. ואז מה קורה? כשעכשיו מוציאים אותי מהבית, ואני צריך גם לפנות את הבית, כי אם הכהן מכריז שהבית הוא תמה, אז כל מה שבתוכו גם תמה, זה הפסד מאוד מאוד גדול. אני צריך בעצם לפנות גם את כל הבית, וזה טררם שלם. ולבסוף, אחרי שכל זה קורה, עוד הוא אומר, זה תמה. ואחר כך זה אומר שצריך לחלץ את האבן הזאתי. ואחרי שמחלצים מה מגלים? מטמון. זו נקודה מאוד מאוד משמעותית. אומר האדמור מפיאסצנה, לפעמים באים איסורים לאדם. ואז האיסורים אנחנו הרבה פעמים רגילים לחלק אותם לשתיים. בסדר, יש איסורים שבן אדם אומר, טוב, נגיד הגמרא אומרת, אפילו אם בן אדם רוצה להכניס את היד לכיס, רוצה להוציא מטבע של 5 שקלים, יוצא לו מטבע של שקל. אומרת הגמרא, זה אפילו, זה הקדוש ברוך הוא מחשיב, זה נקרא איסורים, שלעתיד שהם מחפרים על האדם, ולעתיד לבוא על עבירות שהוא עשה, זה מחפר לו. אפילו דברים קטנים כאלה. אז איסורים כאלה, אנחנו אומרים, וואלה, טיס למיידית שיהיו כאלה איסורים, כן? מה, זה טוב לנו. זה לא מפריע לנו מלהתפתח כאנשים, זה לא מפריע לנו מלהתקרב לריבונו של עולם, זה לא מפריע לנו להתקדם פנימית, זה לא מפריע לנו להמשיך ולעסוק בדברים הטובים שאנחנו רוצים לעסוק בהם. אומר האדמו"ר מפיאסצנה, הרי הקדוש ברוך הוא פה הוא מטמא את האדם, אז מה יכול להתגנב לליבו המחשבה? יכולה להתגנב לליבו המחשבה שאם הקדוש ברוך הוא הביא, הקדוש ברוך הוא הביא עליי את האיסורים האלה, הוא הביא עליי את הדבר הזה, אז זה לא שהוא אוהב אותי כדי לחפר לי. הרי הוא מרחיק אותי ממנו, עובדה שהוא מטמא אותי, והוא מטמא לי את הבית, ואני צריך לצאת מחוץ למחנה, אז מה זה סימן? סימן שאני רחוק מטוב, והכל זה בעצם, אם מדבר במושגים של ריבונו של עולם, אז אגיד, אז ריבונו של עולם לא סובל אותי. ואם נרצה לדבר במושגים של קרמה או של טבע, העולם שונא אותי, או שלא מסתדר לי, או אף פעם לא ילך לי בעולם. כן, חס וחלילה, תמיד הכל מושגח ומכוון, אבל נגיד, כי זה הדרך שרגילים לדבר בה, או רגילים לחשוב בה, אז אנחנו לא רגילים לייחס את זה. אנחנו רגילים הרבה פעמים להגיד, אוף, משהו, העולם נגדי כביכול, או לא ילך לי כאן. כאיזה מין ישות אנרגטית שאני לא מסתדר איתה. אומר לנו אדמו"ר מפיאסצנה, לא, חבר'ה, ממש לא, תחזיקו טוב. גם מזה בסוף יש מטמון. אחרי כל ההרחקה ואחרי כל התאומה, בסוף, אחרי ניתוץ של בית, שזה דבר, וואו, רגשית, זה דבר קשה לנתץ חתיכת קיר שיש עליה צרת. זה פעולה שהיא מזעזעת את הנפש. למרות כל הזעזוע הזה, זה לא משנאה. זה עצמו גם כן מאהבה. נקודה מאוד מאוד חיונית, אם היינו יכולים לדבר על זה, אולי היינו מדברים על זה, מעריכים, יש נקודה שאנחנו תמיד, הרבה פעמים הציבור הספרדי, כל דבר תורה מסיים, במאמר, רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות, שנאמר אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר. אז שנייה רגע לא להגיד קדיש, אבל זה מחלוקת מאוד גדולה, ככה מסביר המהר"ל, בין היהדות לנצרות. האם הקדוש ברוך הוא בזה שהרבה להם תורה ומצוות, זה סימן שהוא אוהב אותם, או סימן שהוא שונא אותם? ואחת ההוכחות שיש לנוצרים הקדמונים, שהקדוש ברוך הוא עזב את ישראל, זה שהוא הרבה להם תורה ומצוות. למה? כי אם הוא נתן להם הרבה תורה ומצוות, זה סימן שכל פעם שהם לא יעמדו בזה, אז יהיה להם על זה עונש. לכן נתן להם הרבה כדי להתנקם בהם. אבל אנחנו, יש לנו מצווה אחת הנצרות, זהו, רק מצוות האמונה, זה סימן שהשם אוהב אותנו. אנחנו יכולים בקלות לעשות את זה, וזהו. אומרים חכמים בדיוק ההפך. אנחנו, למה, אוהב את תור ישראל, כן? לפיכך הרבה להם תורה ומצוות, למה? כי יש לנו הזדמנות לעשות עוד משהו. מסביר המהר"ל, זה מחלוקת לא במציאות, אלא בפרשנות של המציאות. האם אני מסתכל על העבירה כדבר המרכזי ואומר, השם נתן לי את זה, אז וואי, יש לי מלא מקום לחטוא ולכן אני אוכל אותה? או שיש לי פה הזדמנות לתקן, וזה שזה יתפספס, אז מה נעשה? נתפספס ונעשה תשובה על זה. זה המחלוקת העיקרית, אומר מהר"ל, בין הנצרות ליהדות. האם אני מסתכל על הסיכוי או על הסיכון? אני מסתכל על הפוטנציאל לעשות, או שאני אומר יש פה מלא אפשרות להחטיא, מלא אפשרות לחטוא ולפקשש. וכאן האדמו"ר מפיאסצנה הוא מדגיש לנו את זה בצורה מאוד מאוד גדולה, שבעצם אפילו שהכל נראה שהכל כביכול חס וחלילה הולך נגדי, בסופו של דבר הכל קורה באמת מאהבה גדולה, ניסיון לתת לנו עוד משהו שדרכו אנחנו יכולים להתפתח ולהתקדם ולהתקדש, וגם שכרו בצידו בסופו של דבר מטמוניות של כסף ממש. צרוף, זהב ואמיתי, כל זה בעזרת השם יימצא לנו במהרה בימינו, אמן, שבת שלום ומבורך לכולנו.